במסגרת הרעיונות שאנחנו מקיימים לציון 70 שנות קיומה של מדינת ישראל, מתבקש לעסוק גם במימד הכלכלי, ולשם כך אנחנו רוצים לשוחח בדקות הקרובות עם דוקטור שמואל אבן, כלכלן וחוקר בכיר במכון. בנוסף לכך הוא פעיל במגזר העסקי כדירקטור ויועץ, בעבר כיהן כיושב ראש קבוצת תנובה, ובשירותו הצבאי שירת דוקטור אבן לאגף המודיעין בדרגת אלוף משנה. שלום שמואל.
שלום שלום.
ראשית, הערכתך, מה מצבה הכלכלי של מדינת ישראל בשנתה ה-70?
לדעתי ולדעת גורמים כלכליים רבים, גם בארץ וגם בעולם, בשנות ה-70 האחרונות המשק ידע עליות ומורדות, אבל כרגע הוא נמצא בשיא שלא היה כדוגמתו. בשנת 2017, למשל, התוצר הגיע ל-1,258 מיליארד שקלים, שזה 143 אלף שקלים לנפש, שזה קרוב ל-40 אלף דולר לנפש, שזה שיא שלא היה כדוגמתו בישראל. התוצר לנפש בשנת 2017 היה גדול ריאלית פי 7 מאשר בשנת 1950. היחס בין החוב הממשלתי לתוצר הוא במגמת ירידה, הוא נמצא כרגע על 60% בלבד, שזה יחס נמוך יותר מהרבה מאוד מדינות מערביות. האשראי של ישראל גבוה מאי פעם. בעשורים האחרונים ישראל הפכה למעצמת הייטק, תוך נסיגה במשקלם של ענפי החקלאות והתעשייה המסורתית. אנחנו מדברים על תחומים כמו ביוטכנולוגיה, מחשוב, סייבר, תעשיות ביטחוניות, רפואה, ביוטכנולוגיה, טכנולוגיות מים וחקלאות מתקדמת. בענפים הללו ישראל מצליחה לגלם את ההון האנושי הגבוה, את היזמות, את החריצות, את כושר הלמידה וכן הלאה, והתרומה של כל אלה לתוצר הולכת וגדלה. הבעיה היא שהרבה מאוד מהאוכלוסייה לא נהנים ולא שותפים להצלחה הזאת.
אז נגעת בסיום דבריך באחת הבעיות המהותיות של הקושי לקרב או להביא את כולם למצב שבו הם נהנים מההצלחה, אבל השאלה היא לגבי העתיד מכאן והלאה, באופן כללי יותר, אם תוכל להתייחס, מה צריכה ישראל לעשות, למה ישראל צריכה לדאוג במיוחד, כדי שהמצב הטוב באופן כללי יימשך, ואולי גם יהיה רלוונטי לחלקים אחרים של האוכלוסייה.
השאלה היא מצוינת, כפי שאמרתי, הגענו לרמות C, ונשאלת השאלה, מה יכול לעכב אותנו כדי להמשיך הלאה, ומה אנחנו צריכים לעשות. אני אתייחס לארבע המלצות. המלצה הראשונה זה להרחיב סקטור הייטק תוך הגדלת כמות החברות של הטכנולוגיה הבוגרת, החברות הגדולות. ראינו שמדינה שנשענת על מעט חברות, כמו טבע למשל, בסופו של דבר נמצאת גם בסיכון עסקי, גם בסיכון תעסוקתי וכן הלאה. על אף הצמיחה האדירה בטכנולוגיות העילית בישראל, אנחנו רואים שישראל למעשה מייצאת המון חברות בשלבי צמיחה ראשונים, וממעטת לפתח לעצמה חברות גדולות. כך שבסופו של דבר הרבה מאוד ידע מפותח בישראל, חלקו דרך אגב במערכת הביטחונית, חלקו באוניברסיטאות וכן הלאה, אבל בסופו של דבר כמות החברות הגדולות לא צומחת בהתאם. התהליכים של הוצאת טכנולוגיות לחול הם תהליכים בלתי נמנעים, וטוב שכך, כי ישראל זוכה להכרה בעולם, אבל בסופו של דבר צריך שיהיה בארץ תשתית מספקת כדי לייצר כמות יותר גדולה של תוצר מתעשיות העילית, תעסוקה יותר רחבה של תעשיות העילית וכן הלאה. ההמלצה השנייה היא להעתיק מקומות עבודה מהמרכז לערים הגדולות בדרום ובצפון. מקומות העבודה הם גורם עיקרי לתנועות אוכלוסייה בתוך המדינה. פיזור המקומות יקטין את אי השוויון והכנסות, יגדיל את פיזור האוכלוסייה, יאפשר לנהל טוב יותר את שוק הדיור, יפחית מעומס התנועה. גופים בינלאומיים, כמו קרן המטבע הבינלאומית, שבדקו לאחרונה את המשק הישראלי, הצביעו על עומס התנועה בדרכים כגורם מרכזי שעתיד לעכב את ההתפתחות הכלכלית בשנים הבאות בישראל. משום שקצב פיתוח הדרכים, החלופות השונות, הרכבות, התחבורה הציבורית, אמנם קצב לא מבוטל, אבל הוא קטן משמעותית מקצב צבירת כלי הרכב הפרטיים בידי הציבור. כך שבסופו של דבר התחבורה חונקת את יכולת שלנו להתפתח כלכלית. כך שחלק גדול מהציבור למעשה מבלה את זמנו בדרכים, התופעה הולכת ותחמיר, לכן ההמלצה להעתיק את מקומות העבודה לפריפריה היא פשוטה ועידן המידע. למה? הרבה מאוד שירותים היום, כמו שירותי ממשלה, בנקים, רכישות של מוצרים, ועוד ועוד ועוד, ניתנים לביצוע באינטרנט ללא תלות של מקום וזמן. ולכן אם אנחנו נקים מרכזים, נפתח מרכזים של תעשייה מתקדמת בערים הגדולות בפריפריה, בר שבע, חיפה, פולה וכן הלאה, אנחנו גם ניצור מרחבים של תעסוקה וידע בשיעור שלא היה כדוגמתו בעבר.
מה לגבי הפוטנציאל של המגזר החרדי והמגזר הערבי?
כן, כאן יש לנו המלצה שהיא המלצה כבר ותיקה, נדושה, אבל היא הולכת ונהיית תחופה. אנחנו ראינו את זה גם אצל ההמלצה של קרן מטבע הבינלאומית וגם של ארגון המדינות המפותחות, ואנחנו רואים שבמגזר הערבי העסק הזה מתקדם לא רע, כי בסופו של דבר במגזר הזה הוגדלו המשאבים ויש התפתחויות טובות, עדיין יש הרבה מה לעשות. אם נסתכל על מחזור 2017, ל-66% יש זכאות לבגרות מלאה, לעומת 57% בשנת 2014. כלומר, המגזר הזה הוא די מתקדם ויש לו פוטנציאל לא רע, אבל יש עוד הרבה מה לעשות. שני הסקטורים, החרדי והערבי, מהווים יחד 30% מאוכלוסייה. ושיעורם בסך הכל הולך וגודל. הבעיה, הגידול המשמעותי יותר הוא באוכלוסייה חרדית. היא מונה כ-10% מאוכלוסיית ישראל, כאשר חרדים בגילאי 20 עד 29 מהווים כיום כ-17% מאוכלוסייה היהודית לשכבת הגיל הזאת. כלומר, זאת שכבה של כניסה לעבודה מסיבית, ואנחנו רואים שהכוח העבודה בשכבה הזאת הולך וגדל. האוכלוסיות האלה מאופיינות בהשתתפות נמוכה בשוק העבודה ובפריון עבודה נמוך לעובד בממוצע. הגורמים לכך תרבותיים ומיעוט הזדמנויות בתעסוקה. להערכת קרן המטבע הבינלאומית וארגון המדינות המפותחות, זה יהווה משקולת על המשק הישראלי ויקשה עליו את הצמיחה המהירה בעתיד. נראה שגם כאן תעשיות ההייטק בוגרות יכולות להוות פתרון וליצור תנאים טובים יותר להשתלבותם של הסקטורים האלה במשק האזרחי, תעשיות של תכנות, בקרה וכן הלאה. ההמלצה הרביעית היא לשמור על הקצאת משאבים נאותה לקיום רמת ביטחון גבוהה תוך ניצול הידע הטכנולוגי הישראלי. ביטחון החוץ והפנים היו ונשארו תנאי הכרחי לקידום המשק, לקידום החברה. עלויות אי ביטחון הן גבוהות לדעתי פי כמה מעלויות הביטחון. ראינו את זה באינטיפאדה. בנוסף, לסקטור הביטחוני יש תרומה רבה להייטק הישראלי. בסך הכל מימוש של ההמלצות האלה יחד יביא להגדלת מרכיב תעשיות העילית בתוצר הישראלי, לשיפור כושר התחרות של ישראל בעולם, להגדלת הצמיחה של התוצר, לשיפור היציבות הכלכלית והחברתית ולפיזור האוכלוסייה. כל אלה יעצימו גם את החוסן הלאומי של מדינת ישראל.
ובכן, לסיום החלק הזה של הרעיון, רציתי להתמקד איתך באמת בכל המימדים הביטחוניים שעכשיו ציינת אחד מהם בקטע האחרון של ההמלצות שלך. אני רוצה לשאול אותך לגבי שלושה נושאים. קודם כל, לברר איתך לגבי הזיקה בין הביטחון למשק. שנית, לגבי הסיוע הביטחוני האמריקני, עד כמה הוא רלוונטי וחשוב לגבי הביטחון שלנו ולגבי המשך המימון של כל מקורות הביטחון. ולסיום, שאלת מעמדו של צהל. האם הוא יהפוך כולו לצבא קבע כמו במדינות מערביות, או שיש מקום להשאיר את המצב כמו שהוא היום עם שירות סדיר של חיילים שאינם הופכים לאנשי קבע בסופו של דבר?
כן, אלה הם אכן שאלות היסוד שבין הקשר של הביטחון לחברה והכלכלה. הביטחון הוא קריטי, אבל יש לזה מחיר. בעשור האחרון אנחנו רואים שהמחיר הזה הולך ויורד באופן יחסי, למרות שההוצאות הביטחון גדלות, היחס בינם לבין התוצר נמוך מאי פעם, בשל הגידול בתוצר. היחס בשנת 2017 עמד למשל על 5.1% מהתוצר. לעומת 30% בשנת 1975, שזה היה אחרי מלחמת יום הכיפורים, ו-9% בשנת 1950. הנתונים האלה כוללים גם את הסיוע החיצוני, כיום אנחנו מדברים על הסיוע האמריקאי. בלי הסיוע האמריקאי היה בשנת 2017 קרוב יותר ל-4%, קצת למעלה מ-4%. היבט חשוב נוסף זה התרומה של מערכת הביטחון למשק, בתחומים של פיתוח ידע טכנולוגי, הכשרות טכנולוגית, פיתוח יכולות יזמות, תכנון ועמידה בלחות זמנים של משרתים. ויש הרבה מאוד הכשרות נוספות, נהגים וכן הלאה. כל אלה ביחד תורמים הרבה מאוד למשק, ויש להם ערך כלכלי שמקזז במידה מסוימת את הנטל שיוצר תקציב הביטחון. הנושא השני, זה כפי ששאלת, זה עד כמה ישראל למעשה זקוקה לסיוע ביטחוני אמריקאי. הסיוע הזה הוא מאוד משמעותי למדינה מכמה היבטים. על פי התוכנית הסיוע החדשה לשנים 2019-2028, ישראל תקבל 3.8 מיליארד דולר לשנה, שהם קרוב לחמישית מתקציב הביטחון הנוכחי. לא פחות חשוב אבל, זה איכות, איכות הנשק. לא רק הכסף שהוא בהחלט משמעותי, מהווה אפילו יותר מאחוז אחד מהתוצר, אלא מדובר כאן בסדר גודל מאוד משמעותי של חשיפה לטכנולוגיות מהטובות בעולם. חלק מהסיוע הזה הוא גם מתבטא בשיתוף פעולה בין תעשיות בישראל לתעשיות האמריקאיות הטובות ביותר שיש. כך שגם הטכנולוגיות הצבאיות הישראליות נהנות משיתוף הפעולה. בנוסף, יש את מחסני החירום של ארצות הברית בישראל, ויש אופציה לקבל סיוע חירום כפי שארצות הברית הגישה לישראל ביום הכיפורים. האופציות האלה מקלות מאוד על המלאים שצהל צריך לשמור באופן שוטף. בסך הכל מדובר בביטוי של תמיכה חזקה מאוד מצד המעצמה החזקה בעולם, יש לזה גם משמעויות הרתעתיות. כך שבסופו של דבר ישראל עדיין זקוקה מאוד לסיוע האמריקאי הצבאי מכל היבטיו. האם לשאלה האחרונה ששאלת, האם ומתי צהל יהפוך כולו לצבא קבע כמו במדינות מערביות? במדינות דמוקרטיות קיימת העדיפות לצבא מתנדבים בשירות קבע על פני חיוב אוכלוסייה להתגייס לשירות קבע, לשירות חובה או לשירות מילואים, והעדיפות כמובן לשירות קבע. זה אנחנו ראינו את התהליכים האלה שמדינות באירופה עברו אותם לאחר מלחמת העולם השנייה וגם אחר כך, אחרי המלחמה קרה. הרעיון של מדינה דמוקרטית זה מי שרוצה ישרת והחובה תישמר למצבי חירום. אבל התנאים הביטחוניים הדמוגרפיים והכלכליים בישראל הם לא מאפשרים את זה, לפחות לא בעשור הקרוב. לפי פרסומים, צהל מונה כ-600 אלף איש, שזה חלק לא מבוטל מאוכלוסיית המדינה, שחלק ממנה בכלל לא ניתנת לגיוס מבחינת אם הסקטור הערבי, אם הסקטור החרדי, אם זה ילדים, אם זה זקנים וכן הלאה. סך כל אוכלוסיית מדינת ישראל זה קרוב ל-8.8 מיליון נפש. כך שבסופו של דבר יש אוכלוסייה שצריכה לשאת בנטל שהם 600 אלף איש, 400 אלף הם במערך המילואים וכ-200 אלף במערך הסדיר. מערך הסדיר זה כולל את מערך החובה, שהוא רוב המערך, ואת אנשי צבא קבע ואזרחים עובדי צהל. קיים קשר הדוק בין גיוס החובה לקיומו של מערך מילואים. מי שרוצה לבטל את גיוס החובה צריך להבין שלא יהיה לו גם מערך מילואים בסדר גודל שמדינת ישראל צריכה. על כל פנים, היום מערך אנשי הקבע הוא בסדר גודל של 40 אלף נפש. כאשר מסתכלים על סך הצבא של 600 אלף, מבינים שיש פה פער מאוד גדול, גם כלכלית, גם דמוגרפית, מבחינת היכולת להפוך את כל הצבא הזה לצבא קבע. אפילו אם נוותר על חצי מתקן הצבא, נקטין אותו בחצי וכן הלאה, אנחנו לא רואים יכולת כלכלית ומשקית להציב צבא כל כך גדול מול איומים כל כך גדולים. ולכן את אותה שיטה שהחלה מראשית המדינה, מתקופת בן גוריון, שכוח האדם במדינה הוא דורלי, חלקו משרת את המשק ובחירום הוא עובר לשרת את הצבא, השיטה הזאת תימשך. יחד עם זאת, יש תהליכים ואני חושב שהם צריכים להימשך בקצב מואץ, וזה שיפור התגמול של חיילי הסדיר והמילואים, ככל שהמדינה יכולה לתת, כדי להפחית במשהו את הפערים הגדלים בנטל השירות בישראל.
בדברים האלה אנחנו נסתפק, אני מאוד מודה לך.